קשת כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שבוע טוב, אנחנו פותחים את השבוע ככל שבוע בזמן קיץ זה עם השיעור של הרב ברוך גיגי במועדי עניינים במועדים.
שלום. בשיעור היום, כמו שהדגשנו כבר בשיעור הקודם, אנחנו נצא לעמוד על משמעותו של יום תשעה באב מצד דינה והלכותיו, ויש מאמרה שמורגלת אצל ראשונים ואחרונים שעל יסוד הפסוק קרא עליי מועד לשבור בחוריי, שקרא עליי מועד שתשעה באב יקרה מועד, וממילא כיוון שנקרא מועד יש כאלה שמפתלים בו מצוות מבטלים בו תחנון, כל מיני הלכות שנוהגים בו בגלל שנקרא מועד. בעניין זה אני רוצה להתייחס קצת למהותו של היום. יש לנו ביום הזה דינים שונים שנוהגים ביום הזה, שבאים לבטא את האבלות של היום. כגון ישיבה לארץ, נעילת הסנדל, שאילת שלום, כפיית המיטה למי שסובר כך, איסור תלמוד תורה ועוד כמה הלכות שנובעות ממש לעניין האבלות של היום. דינים אחרים שנהוגים ביום זה קשורים קשר הדוק עם היום הזה כיום תענית ציבור. דהיינו, יש כמה הלכות שנובעות ביום הזה מצד ההלכות של תענית ציבור. איסור להושיט אצבעו במים ועוד. יש כמובן דברים שקשורים לשני היסודות. למשל, איסור אכילה ושתייה, כמובן הוא קשור לתענית ציבור, לא קשור לאבלות, אבל אינו אסור באכילה ושתייה. כן? לכאורה גם איסור שיחה ונעילת הסנדל, למשל, קשורה, יכול להיות שקשורה גם לאבלות, קשורה גם לתענית ציבור, שהרי ביום כיפור גם כן יש איסור נעילת הסנדל. לגבי רחיצה, אז כמובן הושטת אצבע במים, זה, אין בזה איסור באבלות. אבל אסור אמנם ברחיצה, אבל לא בהושטת אצבע במים. ביום כיפור כמובן אסור אפילו הושטת אצבע למים, זה מראה לנו שזה דין בתענית. על כל פנים, שני הדינים האלה של תשעה באב, מצד אחד דיני אבלות של היום ודיני תענית של היום, וכמו שאמרנו יש דברים שאולי נוגעים ונושקים לשני התחומים, אלה דברים, שני תחומים ידועים. שני התחומים שעסקנו בהם עד עכשיו, שהזכרתי אותם בקצרה, אלה תחומים ידועים ומוכרים, ואנחנו לא נתעכב עליהם היום במסגרת דברינו. עיקר מעיינינו היום, אני מבקש לתת אותו אולי ליסוד נוסף שקשור עם מהותו של היום, ואני רוצה לומר שיכול להיות שאני הייתי מבקש להגדיר את יום תשעה באב כיום מר. דהיינו, אמנם מצד אחד הוא יום מועד, קרא עליי מועד, אבל המועד הזה יש בו התכנסות של מועד, אבל בדגש אחר. כדי להיכנס לנקודה הזאת, אני מבקש לשים לב לכמה נקודות שאולי נשים לב אליהן תחילה בעניין היום, כמה הלכות שנוגעות ליום, ומתוכן נוכל לעמוד על הנקודה הזאת שלנו. במשנה בתענית, בסוף תענית, נאמר שם כך: משנכנס אב ממעטין בשמחה. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מלספר ומלחבס, ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב, לא יאכל אדם שני תבשילין, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון מגמליאל אומר שנה. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, ולא הודו לו חכמים. על כל פנים, אם נרצה להתבונן כאן, רואים כאן שמש נכנס אב ממעטים בשמחה, ומתחילה איזו התפתחות של ענייני אבלות, שבשבוע שחל בו תשעה באב לדינה דגמרה, אסורים בתספורת וכיבוס, אבל נשים לב היטב שבשר ויין מותרים. ברור גם למה, כי בשר ויין אינם חלק מהלכות אבלות. כפי שכולנו יודעים, אבל מותר בשר ויין. אבל בערב תשעה באב, כאן בסעודה מפסקת, נאמר, לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. יש כאן איסור של אכילת בשר ויין בסעודה מפסקת. דבר שצריך כמובן לנסות להבין מה יסוד האיסור הזה של בשר ויין בסעודה מפסקת. כשלרבן שמעון גמליאל הוא אומר ישנה, רבן שמעון גמליאל לא אוסר בשר ויין, רק אומר שאם רגיל לאכול כמות גדולה, יאכל כמות קטנה וכו'. אבל משמע שלא פוסק לגמרי מזה, אלא רק משנה. כך מבואר גם בגמרא שם בדף למד, ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים וכו'. אמר רבי יהודה לא שנו אלא משש שעות ולמעלה, אבל משש שעות ולמטה מותר. ואמר רבי יהודה לא שנו אלא בסעודה מפסיק בה, אבל בסעודה שאינו מפסיק בה מותר. ותרוויו לכולה. זאת אומרת, מה שיוצא מכאן, שלכולה הכוונה היא שרק בסעודה אחרונה של היום, שנעשית לאחר חצות היום, רק היא יש לה דין סעודה מפסקת, ואותה סעודה יש בדין של איסור בשר ויין, וכמובן איסור שני תבשילים, כפי שאנחנו רואים כאן בסוגיה. בסוגיה שם, בהמשך בדף למ"ד ב', שם נאמר כך, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. תנא נמי הכי, כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר, ותהי עוונותם על עצמותם. כל פנים אנחנו רואים כאן, שהסוגיה מדברת על כל מתאבל ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ומי שאינו מתאבל ירושלים אינו רואה בשמחתה. הסוגיה כאן קובעת שמי שאוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, שזה דבר חמור כביכול, אינו מתייחס לחורבן. הפלא הגדול הוא שהרי בתשעה באב אסור לאכול ולשתות בכלל, ושם באמת באותה סוגיה כתוב שם, רבן שמעון גמליאל אומר, כל האוכל ושותה בתשעה באב כאילו אוכל ושותה ביום הכיפורים. אז כל מה שאדם אוכל ושותה בתשעה באב כמו יום הכיפורים, מה העניין של בשר ויין בתשעה באב? ובאמת הרש"י שם מסביר, בתשעה באב, כלומר בסעודה מפסיק בה. דיינו דווקא בסעודה מפסקת. אז הוא עושה כאן בתשעה באב, כלומר סעודה מפסיק בה, יכול להיות סעודה מפסיק בה, זה לא תשעה באב, זה ערב תשעה באב, אבל הרש"י חושב שזה הכוונה כאן, מה שכתוב כאן בתשעה באב, הכוונה לסעודה מפסקת. הריף פשוט גורס בתוך הברייתא, וכל האוכל בשר ושותה יין בערב תשעה באב, עוונותיו חקוקין לו על עצמותיו, וכו'. אז זה תפיסתו של הריף, כאמור, עצם הברייתא משמע שרוצה לאסור בשר ויין בתשעה באב עצמו, ויש כאן כמובן איזושהי בעיה מה המשמעות של האיסור הזה בתשעה באב עצמו. להבנת האיסור של אכילת בשר ושתיית יין בסעודה מפסקת, יש שתי דרכים בדברי תרומת הדשן, והגריז בספרו אימץ בצורה מאוד חדה וחזקה את הדרך השנייה שמוצעת שם בתרומת הדשן, ועל פי זה גם בנה יסוד חשוב בגדרי האבלות של תשעה באב. אני אצטט תחילה את דברי תרומת הדשן כשהוא מסביר את הגדרים האלה של סעודה מפסקת. כך אומר תרומת הדשן שם. ועוד נראה, דהי סעודה דמיה לסעודת הנינות, דמקמי אבלותי. זאת אומרת שסעודה מפסקת היא סעודת האונן שמיתו מוטל לפניו, שהיא קודמת לאבלות. והכי משמע לשון הספר, כרבי יהודה ברבי אלעאי, דקאמר שמסופר בגמרא רבי יהודה ברבי אלעאי, כשהוא היה יושב לסעודה מפסקת בערב תשעה באב, והיה יושב בין תנור לחיריים, ודומה לו כאילו מיתו מוטל לפניו. והיינו אנינות. וגבי אנינות, תנינה, אינו מייסב ואוכל, ואינו אוכל בשר, ואינו שותה יין. והיינו ממש כמו סעודה מפסקת לדידן. וכו'. אז אם כן, לדעת תרומת הדשן, לפי מה שיוצא מכאן, סעודה מפסקת היא סעודת אנינות, ואונן אסור בבשר ויין, אבל ברגע שנכנס יום תשעה באב, זה כבר אבלות. ובאבלות אין איסור בשר ויין. אדרבה, כתוב, תנו יין לעובד ושחר למרי נפש. אבלים מותרים בבשר ויין. אז אם כן, לדעת הגריז, כמו שהוא מסביר אותו על פי שיטת תרומת הדשן, על פי הבנתו בתרומת הדשן, יצא שהוא סבור שסעודה מפסקת דין אנינות לה, כשתשעה באב עצמו דין אבלות לו, ולכן איסור בשר ויין אסור רק בסעודה מפסקת, אבל מותר עקרונית בתשעה באב, אלא שבתשעה באב זה לא רלוונטי, כיוון שבתשעה באב בתנאים רגילים, ברור שיש צום, בכלל לא אוכלים ולא שותים. אבל תיאורטית, אילו היה איכת אמצע של אכילה, אז אפשר לאכול בשר ויין. למשל, אם אדם חולה ולא צם תשעה באב, אז עקרונית מותר לו לאכול בשר ויין. אלא שלמעשה הדבר הזה כמובן חסר משמעות, כי הרי לא ייתכן שיום תשעה באב עצמו יהיה פחות מנהוגי אבלות הנהוגים אצלנו כבר מראש חודש, ממרבית הקהילות שנוהגים כבר מראש חודש לא לאכול בשר ולא לשתות יין. אז ודאי, מצד המנהג אסור לו בשר ויין. אבל תהיה נפקא מינה לתימנים, אלה שנוהגים על פי שיטת הרמב״ם, ועל פי מה שהם לא הרחיבו את הדין מעבר לדין הגמרא, שהם אוסרים בשר ויין רק בסעודה מפסקת, אבל בכל תשעת הימים הם אוכלים בשר ויין. לכאורה, כאן, אם חולה צריך לאכול תשעה באב, יכול לאכול, אפילו לכתחילה לפי הדברים האלה, יכול לאכול בשר ויין. נפקות נוספת שנוגעת יותר לעניין מעשה, דווקא אולי אפילו השנה. השנה חל תשעה באב כידוע ביום ראשון. אז מי שצריך לאכול, צריך לדאוג שלא לצום. סליחה, צריך לדאוג להבדיל לפני שהוא אוכל. אז זה יכול להיות גם בגדול חולה, או בקטן שהגיע לחינוך, גם כן אני דעתי צריך לעשות הבדלה לפני שהוא אוכל. השאלה על מה יבדיל. אז ראיתי שמביאים בשם הגריז, כדבר פשוט, שהוא אמר בפירוש שצריך להבדיל על יין. לגבי ההבדלה בתשעת הימים על יין, זה דבר דין ידוע, שמעיקר הדין מותר להבדיל על יין, כי על זה לא גזרו, גם כשגזרו לא לאכול בשר ולא לשתות יין בתשעת הימים, על יין הבדלה לא גזרו. אבל בכל זאת, הרמ"א כתב שרצוי לתת לקטן לאכול, לשתות. האם זה נכון גם בתשעה באב, שאדם שצריך לאכול, שיבדיל על יין מצד עיקר הדין? לפי הגריז, כבר אמרתי שמובא בשם הגריז, שהגריז חשב שכך באמת צריך לעשות. לעניות דעתי, הדבר הזה או הגישה הזאת נראית לי מאוד מאוד קשה. קשה לי מאוד להתיר אכילת בשר ויין בתשעה באב ולאסור אותו בערב תשעה באב. אני מבין את החלוקה הזאת שבין אנינות לבין אבלות, את העיקרון של החלוקה הזאת ודאי מובן, אבל בכל זאת נדמה לי שקשה לקבל, הלב ממען לקבל את הכיוון הזה. צריך לזכור שבתרומת הדשן עצמו יש הסבר אחר לגדרי סעודה מפסקת שעוד נגיע אליו בהמשך, אבל אני מבקש להציע כאן גם לאור דברי הברייתא שהבאנו לפני כן. הברייתא מדברת בדף למד עמוד ב' במסכת תענית, היא אומרת כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב עוונותיו על עצמותיו וכולי. משמע שיש איסור אכילת בשר ושתיית יין בתשעה באב עצמו, מצד תשעה באב עצמו יש איסור של אכילת בשר ויין. איך, מה המשמעות של אכילת בשר ויין בתשעה באב עצמו אם יש איסור אכילה ושתייה בכלל? ברור שיש כאן איזושהי בעיה שצריך להתמודד איתה, אבל צריך לדעת שאיסור בשר ויין בתשעה באב, זאת אומרת גם מי שאוכל בתשעה באב, כן? אז אולי הוא כאילו אוכל ביום הכיפורים כי זה חמור וכו'. אבל מי שאוכל בשר ויין בתשעה באב, זה אומר שהוא יש לו לב ערל לאבלות, יש לו, הוא לא מתייחס בכלל ליום הזה כיום בעל משמעות. על זה ודאי יש מקום לדבר על אותה התייחסות חמורה שיש בסוגיה. אבל אני רוצה להבהיר את הדברים בצורה הבאה. יש מקום לראות את איסור אכילת בשר ושתיית יין בתשעה באב על יסוד אותה סוגיה בסוף פרק ג' של מסכת בבא בתרא. שם כתוב כך, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, פרי מה יהיה אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם, אם כן, להם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אמרו לו, אפשר בפירות. פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אפשר בפירות אחרים. מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. תכתי, במערה אתם נערים, ואותי אתם קובעים הגוי כולו. אלא כך אמרו חכמים. סד אדם את ביתו בסיד, ומשאר בו דבר מועט, וכו' וכו'. זאת אומרת, מה שיוצא כאן בסוגיה, שמיד להר חורבן, רבי יהושע, זה דור חכמי יבנה, מיד להר החורבן, הייתה קבוצה של פרושים, שאמרו לא לאכול בשר ולא לשתות יין. עכשיו, לבל נטעה, כשאמרו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, הם לא אמרו בוא נהיה עוננים כל הזמן. הראיה שכשהוא שאל אותם, אז אולי גם מים לא נשתה, ודאי במים ברור שעונן מותר במים. הנקודה פה שהם רצו לעשות איזה מין בחינה של זכר למקדש. דהיינו, אי אפשר בזמן חורבן לאכול בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח, או לשתות יין שממנו מנסחים על גבי המזבח, ועכשיו בטל. אז היסוד של אי אכילת בשר ושתיית יין הוא בחינה מסוימת של זכר למקדש, של זכר לביטול לבשר והיין שהיו קרבים ומנוסחים לגבי המזבח, נחשב בטלים. זה מה שנובע כאן. אז אם כן, יכול להיות שהיסוד המוסד של איסור אכילת בשר ויין בסעודה מפסקת קשור באמת לנקודה הזאת, שאומנם להתאבל יותר מדי אי אפשר. אבל בין להתאבל יותר מדי ולזכור את הרי האבלות, יש בה גם יסוד גדול של זיכרון הגורם לאבלות הזאת. ובמקרה הזה זה זיכרון, זיכרון המקדש. ולכן, אז אמנם להתאבל יותר מדי אי אפשר, אבל בוודאי שאפשר לפחות ביום תשעה באב עצמו. וכיוון שביום תשעה באב עצמו אי אפשר, אז לפחות בסעודה המפסקת לקראת היום, שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. מצד מנהגי הדורות, כבר הוסיפו, במרוצת הדורות, הוסיפו גם מצד המנהג, שלא לאכול בשר ויין מראש חודש אב. ודאי שלא שאלה להגיד על אותו מנהג, שלא לאכול בשר ויין מראש חודש אב, שאז אנחנו נמצאים כבר במציאות של ענינות. כי אנחנו לא נוהגים כעוננים לשאר הדברים באותה שעה. מראש חודש. ודאי שיש בזה איסור בשר ויין כיסוד עצמאי של אותה סוגיה בבבא בתרא של זיכרון החורבן, זיכרון החורבן בבית המקדש, שזה מונע מאיתנו לאכול בשר ויין בסעודה מפסקת, אולי גם בתשעה באב, ועל פי זה גם הרחבה שמצד המנהג שנוגעת לאיסור אכילת בשר ויין כבר מראש חודש. ועד התענית. לפי הכיוון הזה, אז אין הכרח לקשור את סעודה מפסקת דווקא עם דין ענינות, וממילא אפשר בהחלט לדבר על איסור בשר ויין בתשעה באב, כשיש לו איזה פרומו, איזה זמן מוקדם יותר, שגם הוא בכלל האיסור, אבל ודאי שאין לעלות על הדעת שיהיה מותר בשר ויין בתשעה באב עצמו. אם כל האיסור של בשר ויין הוא בגלל זכר למקדש, אין לך יום שבו צריך לעשות זכר לחורבן יותר מאשר ביום תשעה באב עצמו. לכן אין מקום לכאורה לעלות על הדעת שבכלל יהיה מותר לאכול בשר ולשתות יין בתשעה באב. ולפי דרכנו, אם אנחנו כנים בכיוון הזה, אז ברור שהמסקנה צריכה להיות שמי שצריך לאכול בתשעה באב, ודאי שלא יעלה על הדעתו לאכול בשר ולשתות יין. וגם מי שצריך להבדיל בתשעה באב, לעניות דעתי, כאן יש חומרה יותר גדולה שלא לשתות יין בתשעה באב, מצד עיקר הדין, ולא רק מצד מנהג וחומרה, ולכן מי שצריך להבדיל בתשעה באב חייב להבדיל על חמר מדינה ולא על יין, כיוון שיין מצד עצמו יש בו איסור מיוחד דווקא בתשעה באב בגלל הנקודה הזאת שהוזכרה, הן בנוגע לסעודה מפסקת והן בנוגע לאותה ברייתא בדף למד עמוד ב', שכל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב, עליו הכתוב אומר ותהי הבנותם על עצמותם. כך לכאורה נראה לי כדבר ברור, וזה כיוון אחד להסביר את איסור אכילת בשר ושתיית יין בתשעה באב ובסעודה מפסקת, על רקע אחר שהוא שונה מעניינות. אבל יש מקום להציע אולי כיוון נוסף. כדי להציע את הכיוון הזה חשוב להדגיש הבנה מחודשת במהותו של יום תשעה באב. היום הזה, כפי שאנחנו רואים, נאמר, בפוסקים מזכירים כמה פעמים את היסוד של תשעה באב יקרה מועד. אבל איזה מין מועד הוא תשעה באב? אז יש מקום לומר שהכוונה היא לעתיד לבוא, לכשיבנה בית המקדש, מלבבנו, היום יהפוך ליום טוב. אבל זה לא פשוט. שהרי אם כך, זה דבר שהוא נכון לכל הצומות, שכתוב עליהם שצום הרביעי וצום חמישי וצום השביעי, יהיו לבית ישראל לצום ושמחה, ולמועדים טובים, ולימים טובים, אלי כתוב ולמועדים טובים, כן? והאמת והשלום היה, זה כבר כתוב, על כולם. אז מה מיוחד דווקא ביום הזה? נדמה לי שמה שנקרא מועד בתשעה באב, נעוץ אולי בנקודה מהותית אחרת, שגם היום, בתקופת החורבן, היום הזה הוא עדיין מוגדר כמועד. מועד, במובן זה יום המועד, זה יום שבו יש התאספות של הקהל. כל הקהל נועדים בבית אלוקים לתפילה, לקריאת התורה, במקרה הזה לקינות. כפי שכתוב ברמב"ן על התורה, כשנדבר על מקרא קודש יהיה לכם, בויקרא פרק ג' פסוק ב', הרמב"ן אומר, ונכון בעיניי, כי פירוש מועדי השם שתקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדיי, אלא נזכרים למטה בפרשיות בחודש הראשון וכו' וכו'. וטעם מקראי קודש, שיהיו ביום הזה כולם קרועים ונאספים לקדש אותו, כי מצווה היא על ישראל להיקבץ בבית האלוהים ביום מועד, לקדש היום בפרסיה, בתפילה, והלל, לאל, בכיסות נקייה, ולעשות אותו יום משתה, כמו שנאמר בקבלה וכו'. אם נקבל את העיקרון הזה של התאספות ולעשות אותו יום משתה וכו', אז תשעה באב הוא גם כן יום מועד, שבו הציבור, העם, צריך להתאסף בבתי הכנסת, אלא שתוכן ההיוועדות ביום הזה הוא שונה מאשר היוועדות של יום מועד. בכל יום מועד רגיל הוא יום טוב, וההיוועדות היא נושאת אופי באמת של יום טוב. כאן בתשעה באב ההתוועדות היא התוועדות של יום מר. ובמובן זה, אם יש התוועדות של יום מר, ואני אזכיר אולי את הפסוק שמדגיש את הנקודה הזאת, שאת ההפך מיום מועד של חג ליום מועד של יום מר, על פי הפסוק שכתוב בספר עמוס, בספר עמוס פרק ח' פסוק י' כתוב, והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה, ועליתי על כל מותניים שק ועל ראש כרוחה ועל כל ראש כרוחה, ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר. דהיינו, אם לוקחים את יום חג והופכים אותו ליום אבל, ואז השירים, אותו הלל, הופך להיות פה קינה, ועליתי על כל מותניים שק ועל כל ראש כרוחה ואחריתה כיום מר. אז היום הזה, אם רוצים שהיום הזה יהיה יום מר, לוקחים את האבל והופכים אותו, את החג והופכים אותו לאבל, את השיר הופכים לקינה, ואז יכול להיות שאני בא ביום הזה ואני גם בו וקובע בו גם מסגרת של, אם תרצו, של סעודה, סעודת יום מר. דהיינו שעקרונית יש מקום לקבוע סעודה שאומרת, הנה אני בא להדגיש את היום באופן פוזיטיבי כיום שהוא יום מועד של התאספות לשם מרירות, לשם האופוזיט, לשם ההפך של יום טוב. כן? וזהו המוקד המשמעותי ביותר של היום. אם כך, אז זהו הבסיס, אם אנחנו צודקים, זהו הבסיס של הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו, שיש עניין מיוחד שביום הזה הסעודה של היום צריכה להיות סעודה שאם סעודת יום טוב יש בה בשר ויין, שאין שמחה אלא בבשר ויין, אז סעודת יום טוב אף היא סעודה כזאת שיש בה בשר ויין. סעודת תשעה באב צריכה להיות סעודה שאין בה בשר ויין. זהו הדגש, שיש בה אוכל ואין בה בשר ויין. שיש בה אפר, שיש בה אדם יושב על הארץ בין תנור וחיריים, דיינו לא על שולחן כמו של סעודת יום טוב, אלא דווקא על הארץ שמנותקת, סעודה שהיא אנטיתטית ליום טוב, במהותה, וגם התכנים שלה, שלא אוכל בשר ושותה יין. ואותו דבר גם עם איסור, עכשיו במובן גם איסור שני תבשילים. האיסור שני תבשילים קשור גם כן לנקודה הזאת של היסוד הוא לקחת הסעודה הזאת ולהפוך אותה לסעודה שהיא אנטיתטית ליום טוב. וביום טוב אוכלים שני תבשילים, כאן לא אוכלים שני תבשילים. על פי זה גם תהיה מובנת אותה תפיסה של רבן שמעון גמליאל, שאמר שמותר לאכול בשר ויין בסעודה מפסקת. רק הוא אומר שצריך לשנות. היית רגיל לאכול הרבה, תאכל קצת. וגם כאן הרעיון הוא לקחת סעודה שהיא אמורה להיות סעודת יום טוב, יכול להגיד שסעודה שהיום טוב הזה הוא יום טוב שונה, אז אתה משנה באמצעות זה, אתה מבטא שיש כאן סעודה שונה במהותה ביום טוב. כמובן כחכמים הדבר ברור שסעודה היא ממש אנטיתטית לכל המהות של יום טוב. לא בשר ביין, לא לא שני תבשילים ולא ישיבה לשולחן, אלא דווקא ישיבה לארץ. זה אלה הדברים שהופכים את הסעודה כאנטיתזה לסעודת יום טוב. והדברים האלה לעניות דעתי הם הם דברי תרומת הדשן, שם בהצעתו הראשונה שם. זאת אומרת, אלא דעה דבאי סעודה זו ישיבת קרקע, לא מטעם אבלות, דעקת אלוהי תשעה באב, אלא דבאי סעודה ענייה ושפלה. משום הכי עשרין על שני תבשלים, ובשר ויין, ולכן בעינה מישיבת קרקע. דבהנה נאמנה משאין חשובה. זאת אומרת, גם בדבר הזה אנחנו מבטאים את חוסר החשיבות של הסעודה הזאת, בזה שיש כאן ישיבת קרקע. אם אנחנו צודקים במהלך הזה, הרי בעצם עיקר הדבר של איסור בשר ויין בתשעה באב, הוא איסור בתשעה באב עצמו. כי עיקר הדבר, הסעודה צריכה להיות סעודת תשעה באב. בסעודה לתשעה באב צריכה להיות סעודה של אבלות, כי היום מועד הוא יום מועד של תשעה באב, הוא יום ההתכנסות ויום ההתאספות, וזהו היום שבו אדם צריך לעשות סעודה שהיא אנטיתטית לסעודת יום טוב, במהותה. אלא מהי? בתשעה באב עצמו אסור לאכול ואסור לשתות. אז ודאי שאי אפשר. לכן לקחו את הסעודה הזאת והעתיקו אותה לסעודה מפסקת. סעודה מפסקת בעצם סעודת תשעה באב. ולכן כאן יש פנים מסוימים שאנחנו לוקחים אלמנטים שאמורים להיות אלמנטים של תשעה באב ומעתיקים אותם לערב תשעה באב, לסעודה מפסקת, לסעודה האחרונה של היום, שהיא בעצם במידה מסוימת כבר מביאה אותנו אל איזשהו יסוד של תחילת היום. מעין זה אנחנו מוצאים, דבר מעין זה אנחנו מוצאים גם בסעודה מפסקת של יום הכיפורים. גם שם, לכאורה, יש שאלה, הלכה ידועה היא, כל האוכל ושוטה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשיעי ועשירי. השאלה, מה היסוד התענית הזה, היסוד האכילה, מצוות האכילה הזאת של היום התשיעי? אז יש דעות שונות, יש כיוונים שונים, יש שאומרים שהרעיון הוא כדי להקל את הצום, יש שאומרים שאדרבה, כדי שאם הוא יתענג יותר מדי ביום תשיעי, אז הוא יתענה יותר טוב בעשירי, ולכן כיוון שהוא באכילת התשיעי, הוא מגביר את העינוי של העשירי, נחשב כאילו יתענה תשיעי ועשירי. יש דרכים שונות כאמור בפוסקים. רבנו יונה, בשערי תשובה, הוא כותב פשט חדש באותה סעודה מפסקת של ערב יום כיפור. ואני מסתרת, כך הוא כותב שם. והשנית, תהיינו הסיבה השנייה, כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצווה, כי יגדל ויסגה מאוד שכר השמחה למצוות, כמו שנאמר, ואתה עמך נמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך. דיינו, בכל יום טוב יש מצווה לשמוח ושמחה של מצווה על ידי קביעת סעודה. ונאמר, תחת אשר עבדת, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ומפני שהצום ביום הכיפורים, נתחייבנו לקבוע סעודה על שמחת המצווה בערב יום הכיפורים. אז כן, אומר רבנו יונה כאן, אומר דבר נפלא, שבעצם יום הכיפורים הוא יום מקרא קודש, ובכל יום מקרא קודש יש הרעהו במאכל ומשתהו וכסות נקייה. צריכים מאכל ומשתהו וכסות נקייה, אז כסות נקייה יש לנו ביום הכיפורים. איפה המאכל והמשתה? אומר רבנו יונה, המאכל והמשתה הוא עתקו מיום הכיפורים לערב יום הכיפורים, ועיקר המצווה הזאת, זאת מצוות אכילה בתשיעי לדעתו, שהיא בעצם פן של מצוות האכילה של העשירי שמותקת לתשיעי. ואז יש לנו בעצם סעודת יום הכיפורים, היא הסעודה המפסקת, עוברת להיות סעודת יום הכיפורים עצמו. אלא שהיא מתבצעת יום לפני כן, סמוך לכניסת היום, מפני האיסור לאכול בעיצומו של יום. ייתכן מאוד, על פי הכיוון הזה, שאולי נבוא ונציע מתכונת דומה גם בנוגע לסעודת סעודה מפסקת בערב תשעה באב. שגם היא בעצם סעודת תשעה באב, אלא שלא סעודת יום טוב, אלא סעודת המועד של תשעה באב, סעודת יום אמר, הסעודה של האנטיתטית, סעודה שפלה, כמו סעודה שפלה, כמו שאומר תרומת הדשן, דהיינו סעודה שאמורה להדגיש שמדובר פה ביום מר. בסעודה של היום אמר, זה סעודה שבה יושבים אל הארץ, ואין בו שני תבשילים, אין בה בשר ויין, זוהי הסעודה, שיש סעודה, אבל שאין בה כל הדברים האלה, אין בה כל המתיינים של יום טוב, כדי להדגיש את הנקודה הזאת, וממילא, בעצם זאת סעודת היום, אלא שאנחנו מתיקים אותה לארץ שבא, מפני התקלה הזאת, של, מפני הבעיה של הצום. ואז ברור אם כן, שאם יש איסור בשר ויין, בסעודה מפסקת, זה רק מכוח תשעה באב, מכוח היום עצמו, לא כמו שגריז הבין שהאיסור רק בערב תשעה באב, אבל תשעה באב עצמו אין בו איסור, אלא אדרבה, להפך, כל האיסור בערב תשעה באב, בסעודה מפסקת, הוא מכוח תשעה באב. ולפי זה כמובן, מי שצריך להבדיל ביום כזה, אז ודאי לא יבדיל על היין, אלא יבדיל על המר מדינה. יוצא מכן לדברנו, שמה שאמרנו כאן בעצם, שיכול להיות שהאיסור בשר ויין בסעודה מפסקת נוגע בשתי נקודות, באחת משתי נקודות, ואולי בשתיהן כאחת. דהיינו, נקודה אחת היא באמת הנקודה הזאת של יום, סעודת היום, סעודת יום אמר, ושאין בה בשר ויין ואין בה שני תבשילים ויש בה ישיבה על הארץ, והיסוד השני הוא גם כן היסוד של זכר למקדש, זכר לאותו חורבן, כפי שכתוב באותה סוגיה, נאכל בשר שממנו מקריבים לגבי מזבח ועכשיו בטל, נשתה יין שמתחיל לגבי מזבח ועכשיו בטל, שאומנם זה ביטויים של ניוגים מסוימים של זכר למקדש, בלי קשר לגדרי ענינות או אבילות, אלא עצם העובדה שאדם לא יאכל בשר ולא ישתה יין, כמו שהם רצו בעצם כל ימי חייהם, עד לבניין הבית. כל עוד אין בניין הבית, ומה שאנחנו לא עושים את זה כל הזמן, זה בגלל שלהתאבל יותר מדי אי אפשר. אבל לפחות לגבי תשעה באב, או סעודה מפסקת מצד דין הגמרא, ומצד המנהג הנהוג בידינו, מראש חודש, זה ודאי דברים שהם אפשריים. כאמור, באותה סוגיה, אנחנו רואים של בבא בתרא, של רבי יהושע ניסה קצת לעודד את העם, להגיד להם שלא לשקוע באבלות על החורבן, אז נראה לנו היום בימינו ש... באמת ההצלחה של חכמי דור יבנה בזה שאדם לא יתאבל יותר מדי על החורבן הייתה מושלמת, עד כדי כך שהיום לפעמים יש לנו תחושה שקשה בכלל לחוש את החורבן ואת האבל על חורבן בית המקדש, ולהגיד שאין משמעות לקיום ולחיות לחיים בלי מקדש, היום אנחנו מסתדרים טוב מאוד לצערנו בלי מקדש. ולכן דווקא בימים אלה שאנחנו נמצאים בתוכם של ימי בין המצרים, שבהם אנחנו צריכים להתעורר בבקשה ובתפילה לקדוש ברוך הוא, ציון היא דורש, אין לה משמע שבאי הדרישה, ואנחנו לא ניתן דומי לו, לא נשתוק ונבקש מהקדוש ברוך הוא, נתחנה לפניו שיעזור ויבלה לנו את בית מקדשנו וישיב לנו את בית מקדשנו בעגלה ובזמן קריב, ואז בעזרת השם המועד הזה של תשעה באב, שהוא מועד שאמרנו שהוא אנטיתטי ליום טוב, יהפוך להיות יום טוב, ואותה סעודה תהפוך ותקום השכינה מן הארץ, ויקום האדם מן הארץ, וישב על שולחנו, ויסב על שולחנו בבשר ויין ובתבשילים מגוונים ורבים, וישמח בעזרת השם כולנו נזכה לסעוד סעודת יום טוב תשעה באב, של מועד, ממש מועד בבחינת יום טוב, שבו נאכל בשר ויין ונסב ונשב על השולחן, שולחנו של מקום, להיות, לזכות ולאכול מן הבשר, מהיין, מהבשר שקרר לגבי המזבח, ומן היין שמתנסך, לא היין שעולה ממש למזבח, אבל לפחות שתי מן היין, כיוון שנוכל גם לנסך לפניו יין על גבי המזבח. יישר כוח, תודה על ההקשבה לסדרה, וכל טוב.